ברוכים הבאים לפינה עברית, כאן נירית גרין. היום בחרתי לספר על בית הקפה הוינאי ויושביו היהודים. בווינה ממתים לך בית קפה בכל פינה, כך כתב סטפן צווייק, מנדל של הספרים. ספות כתיפה, שולחנות, נושאי לוח שיש, קופה רושמת מאלומיניום בוהק, תנור ברזל, תא טלפון, שולחן ביליארד, עיתונים וכתבי עת, חיפוי עץ על הקירות. קטלוג פריטים אלה מטיב לתאר את חללו של מוסד בורגני זה בימי עברו הזוהר. שובל ארוך של סצנות מתקשר לבתי הקפה של וינה. מקומות של שתייה ואכילת עוגה, של קריאת עיתונים, מפגשי רעים, שיחות הגות וחיזורי אהבה. תמונה זו עולה מיצירות ספרות רבות, שבהן משמש בית הקפה זירת התרחשות עיקרית או לפעמים משנית. מרחב סגור זה הפועל על פי סדריו מוגן לכאורה מטרדות החוץ הנשקף דרך פתחי הזכוכית. ישיבת בית הקפה טריסי בפני הכרח הפעולה הממררת החיים. המדרגה האחרונה שלפני הנירוונה. כשנכנסת לבית הקפה הרי זה כאילו נכנסת לחג. ניטל מעליך בבת אחת העול המעיק. כך מספר פוגל בחיי נשואים. במפנה המאה ה-20 נתפסו ביתי הקפה לטוב ולרע, כמרחב יהודי. לכאן הגיעו סטודנטים יהודים שלמדו באוניברסיטה סמוכה, פעילים ציוניים מגליציה ואנשי הבוהמה, סופרים ועיתונאים, מוציאים לאור מפיקים. יש המכנים את בית הקפה החלל השלישי, כמו שחר פינסקר, ואילו ולטר בנימין הגדירו כמרפאה של מחשבות. היצירה העברית ובית הקפה. רומן החזון של תיאודור הרצל, אלטנוילד, נפתח בתיאור אלם בן 23, דוקטור טרי למשפטים מאוניברסיטת וינה, משכיל ומיואש, התוהה על דרכו בחיים לנוכח ספל קפה. כך הוא כותב, דוקטור פרידריש לאוונברג ישב, שרוי במלנכוליה עמוקה ליד שולחן השיש העגול בבית הקפה שלו. זה היה אחד מאותם בתי הקפה הישנים ונינוחים באזור אלזרגרונד. הוא נהג לבוא לשם מזה שנים, עוד מימי היותו סטודנט. בהרגל של בירוקרט נהג להיכנס סביב השעה החמישית אחרי הצהריים. המלצר החיוור והחולה ברך אותו בהכנעה, והוא קדקידה אדיבה לעבר הקופאית. החיוורת, אפי, שאימא מעולם לא החליף מילה. אחר כך התיישב לי על שולחן הקריאה העגול, שתה את הקפה שלו, קרא את כל העיתונים שהמלצר הקפיד להביא לו. כאשר סיים את היומונים, השבועונים, המצחיקונים והביטאונים המקצועיים, דבר שערך לפחות שעה ומחצה, אז הגיעו השיחות עם חברים והזיות בדד. כך אנחנו יכולים לקרוא באלטנוילנד. גל של פליטים יהודים מרוסיה ומגליציה הגיע לוינה בראשית המאה ה-20, אחרי מלחמת רוסיה-יפן, והתעצם בימי מלחמת העולם הראשונה. ביניהם היו כאלה שערקו מצבא הצאר, דוגמת הסופרים גרשון שופן ודוד פוגל, שיצירתם שקועה בעיר ובבתי הקפה, מרבלות המהפכה הרוסית ומלחמת האזרחים, הניעו יהודים נוספים להתקדם מערבה אל וינה. אחד מאותם מהגרים יהודים נכנס לנובלה מנדל של הספרים. יעקב מנדל עזב את בית המדרש לרבנים והיה לסוחר בספרים משומשים בווינה. בבית הקפה גלוק, זיכרונו הפנומנלי מאפשר לו לדקלם בשטף רשימות ארוכות של ספרים ומחברים והוצאות ותאריכים ומחירים, ועל כך גאוותו ומחייתו. סטודנטים וגם אספנים עולים אליו לרגל לאיתור ולקנייה של ספרים ופרסומים נדירים, הנחוצים להם לכתיבת עבודות לאוניברסיטה. צווייק עיצב בדרמטיות וברגשנות את הקבוע המיתולוגי שבית הקפה הוא מרכז עולמו. האפיזודה הוינאית החדשה בין 1913 עד 1925 השפיעה על המודרניזם העברי. היו אף שהגזימו וטענו כי התפתח נוסח וינה בספרות העברית, וסימניו נטייה לקיצור, פשטות ומינימליזם, סגנוני, כדרות אורבנית ונימה גרוטסקית. שופמן, אמן הסיפור הקצר, תיאר את בית הקפה הוינאי בימי המלחמה הראשונה. עיתוני הבוקר בבית הקפה והיקו ורשרשו, רעננים וריחניים, ומתוקות היו הידיעות על תבוסות הרוסים. כך אפשר לקרוא במלחמה ושלום. בחוץ ברחובות שוטטו שוטרים חדי עין במצות אחר משתמטים מחובת הגיוס, ואחר זרים שנחשדו בריגול. עשן הסיגרות הכבד שבפנים כאילו נועד להסתיר את שוטי הקפה מניהם. בחזית חלם החייל שבשוחות על איים של שלווה, בהיותו בשדה הרר תמיד בתום המלחמה, אך ישוב לביתו, ילך תכף אל בית הקפה הקבוע שלו, ישב ישן ויביט בחלון. נערה עוברת, מנקה רובות, שלג נופל, והנה בא היום, ומה? כך אנו קוראים ברומן בחיק הטבע. הסטודנט והמורה לסייף. בין שתי מלחמות העולם היה לבית הקפה הבינאי הסמוך לבניין האוניברסיטה תפקיד חשוב נוסף, מוסד הוראה המכין סטודנטים לבחינות גמר באוניברסיטה. על היבט זה לא מצאנו דבר בסיפורת, גם לא במחקר על תרבות בית הקפה האירופי. התיאור שיובא כאן לקוח מאוטוביוגרפיה של אביה של ניצה פרילוק. מורה מסוג זה זכה לכינוי המטאפורי אנפ אורקר, מורה לסייף, המלמד בהקותו בחרף. שרידו קרב בין סטודנטים כריטואל להגנת הכבוד עדיין היה אז מחזה שכיח באגודת הסטודנטים. באוסטריה ובגרמניה, הסטודנט במדי האגודה נטל חלק במשתאות והתהדר בצלקות שבפניו. כל מורה פעל בדרך כלל באורח עצמאי לגמרי. שיעור פרטי של 60 דקות מחירו היה כל העת 3 שילינג. בערך חצי דולר אמריקאי. מקובל היה שאין סטודנט מפצל את לימודיו בין שני בתי קפה. דגם דומה להוראת סטודנטים רווח ברשת האירופאית דיוולט. בבית הקפה שאלר התארגנה קבוצה של מורים יהודים, ואביה של ניצה פרילוק היה אחד מהם. ותחומו כלכלה וגיאוגרפיה, שאלר שכן ברובע ה-19, פינת דבלינגר, ההאופשטרסה וגלסטרסה. בעל בית הקפה היה קלר, זקן, שתקן וזעוף פנים. שני המלצרים הוותיקים, פרדיננד ואוסקר, נראו כגרסה אוסטרית של לורל והארדי. טלפון היה במקום, וכמובן אולם למשחק הביליארד. משבע בבוקר ועד חצות לילה היה בית הקפה פתוח, והמורים לסייף, במרכאות, ישבו על משמרתם. איש-איש במקומו הקבוע, ובעונה הבוערת עבדו ללא הפסקה כמעט. היו מורים שלרשותם עמד חדר נפרד, ואחרים הסתפקו בלעוץ' שולחן שיש קרוב לקיר. ומשלושת צדדיו מושב רפות כתיפה, אחדים מהמורים עצמם היו עדיין סטודנטים לתארים גבוהים. צעירים יהודים אלה מרוסיה ומפולין הגיעו ללימודים אקדמיים בבירת אוסטריה, ששימשה אבן שואבת, וחיו בבדידות יחסית, הרחק מהמשפחה. היו שאיבדו וערכו את חומר הלימוד בדרך משלהם, וכדי לייעל את ההוראה בבית הקפה כתבו ספרי לימוד בעבור הסטודנטים שלהם. כך נהג אביה של גברת ניצה פרילוק. בכתיבת הספרים עמדה לרשותו הספרייה המלכותית בארמון החורף. כתב היד, במכונת הכתיבה בעצם נכתב, נמסר להדפסה בבית דפוס שנוהל בידי נזירים פרנציסקנים ברובע הראשון. רוב הסטודנטים שלימד אביה היו לא יהודים, ביניהם רואים לציון לידיה סטרנדנבן, ביתו של נשיא אסטוניה, הרוזן קיניגל, יהיר ושונא ישראל, הברון האזנהאואר, איש צבא. על פי כרטיס הביקור שלו אשר בידיה של ניצה פרילוק, השתייך לגדוד על שם נסיך סבויה הראשון לבית הבסבורג, שהדף את האוטומנים בראשית המאה ה-18. עוד יזכר ברון הרטמוט, צעיר חביב שהתמיד ולמד מפי אביה שנים אחדות. בחוש ההומור המיוחד שלו נהג לומר, רבי קיבי במקום ברכת השלום השגורה. זהו מונח שרכש בלימוד הגיאולוגיה של פינלנד. אחד מאבי אבותיו, הרטמוט, ארכיטקט וממציא אוסטרי, המציא את עיפרון הגרפית וצוואר הון. דיוקנו מתנוסס על בול דואר והחברה שהקים ב-1792 בווינה מוכרת בעולם. קון אינו. סטודנטים עמידים אלה הרשו לעצמם לחלות חלק מזמן השיעור בפטפוט ובשיחה על נושאים שברומו של עולם. כך נרקמו גם ידידויות. מהיבט זה שימת בית הקפה מעין מועדון דמוקרטי, כדברי סטפן צווייק, העולם של אתמול. כאן, על מושבי הכתיפה, ובצדם נפגשו לשעה קלה בין עולמות שונים. ובעבר כזה מיוחד בווינה, אנו מסיימים ולהתראות בתוכניתנו הבאה.